השבוע, שבת פרשת וישלח. ישלח יעקב מלאכים. אבל לפני שנדבר על פרשת וישלח, אני רוצה לקרוא לנו גמרא במסכת שבת. ולעיין בדברי הרב קוק זצ"ל בעין היה. על הפרק. אומרת הגמרא במסכת שבת, לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה, לומר שעושים לו נס, שמא אין עושים לו נס. אם עושים לו נס, מנקין לו מזכויותיו. בפשטות אומרת הגמרא, שאדם אסור לו בצורה מכוונת לשים את עצמו במקום של סכנה, מתוך בחירה, הוא בוחר בזה, כן? משום, ואתה תגיד, נו, הקדוש ברוך הוא יעזור, יהיה נס.
אם זה המקצוע שלו.
אז אומרת הגמרא,
יש המון מקצוע.
כן, אומרת הגמרא, למה לא? משום שאולי לא יהיה לך נס? מה אתה כל כך בטוח? אם כבר עושים לך נס, אז זה בא על חשבון, זה לא בחינם. אז יורידו לך ממה שיש לך. אם יש לך כבר זכויות, אז זה מתקזז. טוב, ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי חנון, מה יקרא? ככה, מה הפסוק שאומר יעקב אבינו אצלנו בפרשה? קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדיך. מה פירוש קטונתי מכל החסדים ומכל האמת? אמר, אתה, הקדוש ברוך הוא, עשית לי ניסים ונפלאות, אז נשארתי קטן, לא נשאר לי, קטונתי, אני לא מגיע לי. על מה זה מדבר? אנחנו יודעים שבפרשה שלנו, ויוותר יעקב לבדו. ויאבק איש אמו עד עלות השחר. יעקב עוזב את המחנות שלו. עכשיו הפרשה השנייה, הקודמת, סליחה, פרשת תולדות. סליחה, פרשת ויצא. והנה יש לו שני מחנות, שם הבנים שלו, המשרתים שלו, יש לו שמירה, יש לו הגנה. הוא עוזב אותם והולך. לבד, חוזר. מקום סכנה, מה אתה הולך לבד? בלילה, מה אתה מחפש? אומר הרב זצ"ל בעין היה, האדם הוא מתגדל לפי ערך רוב פעולותיו לטובה. אמר האדם, בפעולותיו לטובה הוא מתפתח, הוא גדל. לא מבחינה פיזית, אלא מבחינת התכונות הפנימיות שלו.
באיזה מצב?
שהוא, בפעולות החיוביות שלו, שעושה לטובה, הוא מתגדל, הוא מקבל כוחות, כן, הוא, כן, אקטיביות. וכל מה שהוא בהם משולל מפעולה, כלומר, כל דבר שהאדם לא אקטיבי, אלא פסיבי, והוא מקבל דברים, נס, אדם פסיבי, ועושים לו, אומר הרב, אם מגיעה לו טובה על זה, על הדרך הזו, על זה האופן, הוא מתקטן, יהיה קטן, כי הוא פסיבי. למה? אומר הרב, כי הנס והטבע, שניהם מעשה השם הם. גם הטבע וגם הנס. שניהם רצון השם. מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. אמנם, הנס יבוא בהכרח כשאין האדם יכול להיות פועל. מציאות שהאדם לא יכול לעשות פעולה, אז עושים לו נס. אם כן, זהו עוד כבר על קטנותו, עובדה שבלי נס אתה לא יכול לעשות כלום. תראה כמה אתה קטן. עצם זה שעושים לך נס, זה מראה ומוכיח כמה אתה קטן. כמה אתה לא מסוגל. אלמלא הנס, אוי ואבוי. והטבע הוא מעשה השם עם האדם עצמו. המציאות, החוקתיות, הכללים שהקדוש ברוך הוא ברא בטבע, כי כל מה שהאדם עושה, הלא הוא גם כן מעשה השם. אנחנו פועלים על פי הכללים והחוקים שהקדוש ברוך הוא פעל. טבע, למה זה טבע? הטביע, כן? עשה דפוס, כן? כמו מטבע, יש לו צורה. ואין הפרש, אין הבדל. בין אם יהיו האמצעים כוחות המציאות, כלומר, כמו שאמרנו, המציאות של העולם, או זריזות האדם, שכלו וחפצו, שכשהוא גם כן משתמש בהם, הוא גם כן חלק מהמציאות שהיא כולה מעשה השם, גם אנחנו מעשה השם. גם אנחנו חלק מהמציאות הזו. גם כי כל מעשינו פעלת לנו, אומר הפסוק. כל מעשינו פעלת לנו. כלומר, זה כללים שקבעת. אלא שבהיותו פועל, כשאדם פועל על פי הכללים והחוקיות שהקדוש ברוך הוא הטביע, יצר, עשה בעולם, כולל האדם, הוא מתגדל גם כן מצד פרטיותו. מצד הפרטי שלו. הוא גדל, הוא מתפתח. ובהיותו נפעל, כלומר שהוא מקבל ולא פועל, ובהיותו נפעל הוא מתקטן, חי חיים של קבלה. מה פירוש קבלה? תן לי. אני לא עושה שום דבר, אני רק מושפע. אני לא משפיע, אני מושפע. ולא של השפעה. וראוי לאדם, לרוב חיי השפעה, שהם חיי פעולה, שהוא חייב את השם היותר עליון, שאדם יהיה פועל ולא נפעל, שהוא יהיה לכתחילה ולא לדיעבד, הרוצה בשלמות היותר עליונה של בריאותיו, ולשם זאת התכלית העליונה, שאדם יהיה פועל ולא נפעל, לא חיסר כל דבר ועניין, המביא לידי הכשר תכלית זו, לכן הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את כל הכוחות שבעולם. אדם יכול לעשות ככל העולה על רוחו. יש לו את כל הכלים. שצריך לפעמים, גם כמידת הקטנה, יש מצב כזה שאדם צריך להיות מופפע. כמו שהגידול גם כן צריך לקטנות. כן? יש מין נוסחה שווה. פעם אתה צריך להיות מושפע, פעם אחת אתה צריך להיות משפיע, אבל העיקר צריך להיות משפיע, אבל המטרה היא שתבוא ממנה אבל ידע הגדלות. נכון, יש מצבים שאתה בקטנות, אתה צריך להיות מושפע, אבל לשם מה? משהו זמני. אבל זה על מנת שתוכל לחזור ולהיות משפיע. על כן, אמר פה בפרשה שלנו, יעקב אבינו, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדיך. נכון? מצב מסוים זמני. אמנם באה לו אחר כך הגדלות על ידי חיים של פעולה. כל אבינו בסך הכל, כל הזמן הוא פועל. הוא לא מושפע, הוא פועל. הוא עושה בשטח. אז אחר כך מתקיים בו שהמלאך, אותו מלאך שנאבק איתו, אומר לו, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. כלומר נכון, שעכשיו עשו לך נס. כן? אבל זה הביא לידי פעולה גדולה מאוד של התמודדות עם מעשרים של אומות העולם, במקרה שלנו אדום, ועם אנשים, עשר ותוכל. כלומר, על פי הפרשה הזו שלנו, על פי מה שאומר פה הגמרא, שאמרה הגמרא והסביר הרב, אנחנו לאור הדברים הללו, אני רוצה להתבונן על פרשה שלנו במבט מעניין, אולי שונה קצת מן הרגיל. אנחנו רואים שיעקב אבינו בסך הכל בחייו הרבה מאוד ברח. ברח, כל הזמן בורח. הוא בורח מעשיו אחיו, הוא בורח מלבן, הוא כל הזמן במצב של לברוח ולברוח ולברוח ולברוח. לא מעניין. ממה אתה בורח? מה קורה לך? תעמוד במקום ותתמודד. עכשיו, שיעקב חוזר לארצנו הקדושה, תראו מה כתוב, וישלח יעקב מלאכים לפניו ולסב אחיו, ארץ השעיר שדה עדו. טוב, מכירים, שולח לו, מתנות, דברים כדי לשחד אותו בדברים חומריים, כדי שלא יצא כנגדו למלחמה. וממשיך, כתוב אחר כך, אנחנו רואים, שנאמר, ויבטר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, כלומר אותו מאבק שאנחנו רואים בפרשה שלנו לא מתחיל אצלנו. אנחנו מדברים פה כבר אנשים גדולים. זה אבא ל-11 ילדים, וה-12 בהיריון, וזה כבר נשיא, עם 400 איש, יש לו מקומות, מדינות, הוא שליט, אדם מבוגר. שני אנשים שעכשיו הולכים להיפגש במאבק, בניגודיות. אבל איפה זה התחיל? זה התחיל בפרשת תולדות. פרשת תולדות אומרת התורה דבר ידוע. פרשת תולדות, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, ויצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי וכולי, ויתר יצחק להשם, נוכר אשתו כעקרה וכולי, ויתרוצצו הבנים בקרבה וכולי, והיא הולכת לדרוש אלוקים, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממעייך ייפרדו. כלומר, אנחנו רואים שיש פה, במעי אחד, במקום אחד, שתי גישות שונות לחיים. שני גויים בבטנך, ושני לאומים, ממעייך ייפרדו, לא יהיה חיבור בכלל ביניהם, אלא הם יהיו נפרדים. איפה המאבק הזה מגיע? לסיאו, באחרית הימים. כמו שהנביא עובדיה אומר, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. כלומר, הסיום של המאבק הזה מתי יהיה? באחרית הימים. אבל יש מפגש עכשווי, זמני, פה, כאן, בעולם הזה. כלומר, התורה מלמדת אותנו שעל מנת להבין מה ההבדל היסודי, המהותי, בין תפיסת עזב לבין תפיסת יעקב, צריך להתבונן על פרשת תולדות. שני בנים ממאייך ייפרדו. והמדרש מספר דבר מאוד מעניין. המדרש מספר שם, פרשת תולדות, מה פירוש שני גויים בבטנך ושני לאומים ממאייך ייפרדו? אומר המדרש, הם היו רבים והתרוצצו הבנים בקרבה, רבו כל הזמן בבטן. על מה היה הוויכוח? מי שייך מה? לכן עשיו נקרא עשיו מלשון עשוי. עכשיו, פה, לא מעניין מעבר. ויעקב, אשתם יושב אוהלים. מה ההבדל? יעקב הוא איש של העולם הזה. טכנולוגיה, מדע, עכשיו, הכל עכשיו, פה, כאן. לכן את כל כוחותיו הוא מוציא, את כל אופיו, תכונותיו, כישרונותיו, משהו מתגדל בכוח שנתן לו הקדוש ברוך הוא, זה למתי? ועכשיו, עולם הזה. מה קבוע אצלו? לכן בוויכוח ביניהם, אומר עשיו, אומר המדרש, הוא אומר ליעקב, אני רוצה את העולם הזה. זהו. מה אני יודע מה יהיה אחר כך? פה, אני פה, אני פה, אני עושה הכל פה. יעקב ישתל מיושב אוהלים, מה זה אוהל? אוהל זה דבר שאתה מזיז ממקום למקום. זה לא דבר קבוע. אוהל זה משהו ארעי, זמני. היום זה בחברון, מחר בבית לחם, מחרתיים בבית אל, ואחר כך בחרן, זז. לא קביעות. זאת אומרת, העולם הזה הוא לא קבוע. העולם הזה הוא תהליך. העולם הזה הוא עובר, הוא לא העיקר. כלומר, יש עולם שאנחנו קוראים לו עולם הבא, ולמה אנחנו אומרים עולם הבא? זה דבר ברור. האוטובוס נסע, יבוא האוטובוס הבא. כן, יש תוכנית, הוא יבוא. כלומר, זה ברור שהוא יבוא. זהו. ממילא קוראים לזה עולם הבא. אבל אנחנו רואים בפרשה שלנו, או סליחה, בפרשת תולדות, ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע צייד, איש שדה. כלומר, כל הכוחות שלו, הכישרונות שלו, עסוקים בצייד, בשדה. כלומר, המהר"ל קורא לזה גישובו של עולם. עוסקים בשכלול העולם. קשרים, בתים, כל מה שהעולם הזה צריך. הוא בשדה, הוא מסתכל מה צריך והוא עושה. איתי, פה. זהו. טפל, משכלל, קדם, עולם הזה. זה מלכות אדום. מלכות אדום ידועה שהיא בנתה ועשתה גשרים ומרחצאות. היא עסקה בתיקון העולם. אבל מצד אחד, יש בזה הרבה חוכמה. החוכמה מתפתחת, המדע מתפתח, הרפואה מתפתחת, העולם מתפתח בצד הגשמי שלו, מאוד. אפילו המוסר האנושי מתפתח. אנחנו היום רואים עד איש אנשים שהם אנשי מוסר, לא ניכנס עכשיו עד כמה המוסר הזה הוא אמיתי, כמה הוא שורשי, אבל כן, יש כיום כזה רמת מוסר גדולה באירופה, שהם מדברים על שחיטה יהודית שלא בסדר, שהברית מילה זה, זה התעללות בקטינים, כן, זה, לא ניכנס עכשיו לנושא, זה מוסר שקרי, אבל שהם מדקדקים בכל מיני דברים, ותנו לחיות לחיות, ואיך זה יכול להיות שאנחנו גורמים נזק לכדור הארץ, כל, זה דברים אמיתיים מצד הרעיון, כן, זה מוסרי, איך אנחנו גורמים לנזק לכדור הארץ שאנחנו אוכלים וחיים וממנו. לא יורקים בבור שאתה שותה ממנו מים, אנחנו רק מזיקים לבור הזה. זה מוסר, אנושי, זה יפה, זה אדום. זה הכל מכאן, כאן ועכשיו. ממילא, האידיאל של עם ישראל הוא לא זה. האידיאל של עם ישראל, נכון, יש מוסר אלוקי. ואם הקדוש ברוך הוא מצווה על השחיטה שתהיה כמו שהיא, אז השחיטה הזו היא הכי נכונה, והיא אמיתית. ואם כתוב בתורה, כי ביום השמיני ימול בשר ועולתו, אז ימול בשר ועולתו, וזה הכי נכון שיש. זה המוסר האמיתי. כי הוא מוסר אלוהי. הוא לא מוסר של אדם שמשתנה לפי הצרכים הכלכליים, חברתיים, אידיאולוגיים כאלו אחרים. תראו דוגמה, הנאציזם. תראו דוגמה, הסטליניזם. אנשים משחקים עם המוסר, לפי צרכים. יכולים להיות מאוד הומניים, אבל זה משתנה. אז אם צריך עכשיו להרוג בני אדם, אז אומרים שהם לא בני אדם. הם בני אדם ברמה ג' הם דומים לקוף, נו, זה לא דיברנו. דיברנו לשמור על הומניות כלפי אדם סוג א', אבל לא סוג ב'. נו, אז עכשיו הכל בסדר. יפה. אבל יש תפיסת עולם. אפילו מוסר אנושי. טוב, בואו נתקדם. אתם זוכרים שיעקב מקבל ברכה מעשיו. קונה ממנו את הברכה. מה היה באותו יום? עשיו חווה חוויה שגורמת לו לטראומה. הוא כל תפיסת עולמו, שהעולם הזה זה עיקר. ויבוא עשיו מן השדה עייף. אומרים כבר חז"ל שעשה כמה עבירות, לכן היה עייף. אבל מה יעקב עושה? יעקב עושה נזיד עדשים. מה הרעיון? אותו יום נפטר אברהם אבינו. ויש לנו אבל. מי זה? יצחק. אבל עליו. אנחנו יודעים שהמנהג להביא לאבלים עדשים. למה? להראות להם שהעולם עגול, כמו העדשה. אין לה פה, היא לא מדברת. עכשיו, שם בשקט, זהו. כן, אין לה פה. ממילא, בא עשיו, והוא שומע שהסבא הגדול, אברהם אבינו, הסבא שלו, נפטר. והנה בום. משהו עומד מול פניו של עשיו, ואומר לו מה? עם כל הדמיון שלך, שהעולם הזה הוא העיקר, יש מוות. זה נגמר. זה לא העיקר. מה אחר כך? איפה כל מה שעשית? לאן הכל נעלם? איפה הקשר שלך אליו? זה מערער לו את כל תפיסת עולמו. שהסבא כזה צדיק, כזה גדול, גם הוא הולך מן העולם. לכן הוא אומר, אם זה כך, למה לי בכורה? מה אני צריך את כל זה? אם את העולם הזה אין לי, הוא נגמר לי, עולם הבא, מה זה? בכלל לא מאמין בזה. והוא נשבע. לכן הוא מוכן למכור, אתה רוצה כך? מה אכפת לי? אני ארוויח ממך משהו עכשיו. בכל מקרה אין איזה ערך. מילא, המקום הטבעי של עשיו העולם הזה מאבד את היופי החיצוני שלו, את הפאר שלו, את הרוח הגדולה שהייתה בו, והוא נשאר פתאום ריק. ריקנות, שאלות, בלי סוף. אז מה אני עושה פה אם כל זה נגמר? אם כן, עכשיו אנחנו מגיעים לפרשה שלנו. הפרשה שלנו יש מפגש. מפגש בין שני עולמות. מפגש שהוא כולו רעיון שעובר בדו שיח בין עשיו לבין יעקב. למי? לנו. בניו של יעקב, שלא נתבלבל, שנחשוב לרגע שהעולם הזה הוא העיקר. ובואו נתבונן בדו שיח. אומרת התורה בפרשה שלנו, אחרי המאבק של יעקב, וישא יעקב את עיניו, וירא והנה עשיו בא, ועמו 400 איש, ויחוץ את הילדים, על לאה ועל רחל ושתי השפחות. המפגש עומד להיות עובדתי. ואז הוא מחלק את השפחות ואת הבנים, לא משנה, והוא עובר לפניהם, וישתחו ארצה 7 פעמים, עד גשתו, עד אחי. ויבוא תסב לקראתו ויחבקהו, ויפול על צוואריו, וישקהו, ויבכו. וישא את עיניו וירא את הנשים ואת הילדים, מי עשיו. ויאמר, מי אלה לך? מי זה? יצאת מפה בלי כלום, ברחת, איך זה? אתה איש של עולם הבא, מה לך כל זה? זה עולם הזה פה. מה לך ולזה? ויאמר, הילדים אשר חנן אלוהים את עבדך. איך אמר הרב? גם הטבע וגם הנס. זה הקדוש ברוך הוא. האדם, פעולותיו, הם על פי כוחות של הקדוש ברוך הוא כמו. כן, אני פועל, אני משפיע, אני מתגדל. טוב, נמשיך הלאה. אז עשיו שואל, נו, למי כל אותם מתנות ששלחת לי? שעושר כזה גדול. ויאמר למצוא חן בני אדוני, כך אומר יעקב. מה יש? כך, אתה איש העולם הזה, נכון? אתה מאוד אוהב את העולם הזה. כך, זה שייך לעולם הזה, מה אתה מתפלא כל כך? שימו לב עכשיו למילים של עשיו. ואומר עשיו, יש לי רב אחי, יש לי המון. יש לי, אני גביר עצום. יהיה לך אשר לך, תשאיר את אצלך, זה לא נחשב אתי, זה... לא באמת, יש לי פי אלף. ואומר יעקב, אנא, נא מצאתי חן בעיניך, ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצני. בכל זאת, תכבד אותי. נתתי לך מתנה, קח נא את ברכתי שרובית לך, כי חנני אלוהים, ושימו לב עכשיו לחומר יעקב, וכי יש לי קול. ויבצר בו ויקח. זאת אומרת, היה מין משהו כזה, אצל עשיו, משהו משום הנימוס. הוא, אני גביר גדול, מה שיש לך זה מעט, לא, זה בסדר, תשאיר לך, אנחנו אחים. ויעקב מתעקש. לא בכל זאת, שמע, אתה נשמח ונפגש, תיקח. הוא לוקח. אבל מה אומר עשיו? עשיו אומר, יש לי רב. כל העולם הזה שלי. יש לי, בלי סוף. מה אומר יעקב? גם לי יש. וכי יש לי כל. כל מה שאני צריך יש לי. אני לא צריך מעבר לזה. זהו. אני אצל מה שיש לי לעולם הזה, זהו, מסתפק במועד. יש לי. לא מחפש רב. לא מחפש הרבה. מה שאני צריך יש לי. טוב. ויאמר נשאה בין אליך ואין אחד נגדך. טוב, בסדר, אם זה כך, בואו נפגיש בין שני העולמות. נלך ביחד. אני עם העולם הזה שלי, אתה עם העולם הבא שלך, ונחיה ביחד, כל אחד עם הגישה שלו. אומר אליו, אדוני יודע, כילדים רכים, והצון והבקר עלות עליי, ודפקים מיום אחד ומתו כל הצון, תשמע, זה לא עובד. הגישות שלנו לא מתחברות עכשיו. זה לא יתחבר עכשיו. תן לי, אתה כבר מסודר, אתה אומר, אתה בוא נלך ביחד, העולם הזה שלך, אבל אני במסע. אני כל הזמן מתקדם לאט לאט, לפי הילדים, לפי החינוך. אני צועד אחרי צעד. לכן, אני לא יכול לעבוד בתפיסה של העולם שלך. אם אני אכניס לעולם של הילדים שלי, את העולם הזה כמו שהם רואים את שדות שלהם, ותפקום יום אחד ומתו. אתה מקעקע את כל העולם שלי. אתה הורג לי את כל העתיד של עם ישראל. חד ושלום הם יבינו כמוך, שהעולם הזה הוא עיקר. לכן, יעבור נא אדוני, לפני עבדו, תחזור הביתה. ואני את נהלה להיתי לרגל המלאכה אשר לפניי. יש לי עבודה לעשות בעולם הזה. צריך להתכונן לעולם הבא. ולרגל הילדים, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה, אני אגיע אליך, אל תדאג. יבוא היום שהעולם שלי ייפגש עם העולם שלך. ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הרשע. והייתה לשם המלוכה. כלומר, יבוא היום. יבוא היום שאני אגיע, אבל איך? את נהלה לאיתי, לאט לאט. זו התבוננות על מה שיש בעולם הזה. יעקב אבינו, הוא לא תם. נכון, הוא תם, יש בו תמימות. אבל שצריך, הכל כל יעקב, אבל הידיים ידי עשיו. אני יודע להתנהל עם העולם הזה. אני נוגע בעולם הזה, אני מחובר אל העולם הזה, אבל עם הכל כל יעקב, ולא עשה. ממילא כל המפגש הזה בא להעמיד אותנו על מה שאמר דברי הרב, ואין היה. האדם, ככל שהוא אקטיבי, הוא משפיע. הוא לא יכול להיות מושפע כל הזמן. כי ברגע שהוא מושפע כל הזמן, הוא נהיה קטן וקטן וקטן, כי הוא הופך להיות בלשון שלנו היום, תלוי במי שנותן לו כל הזמן. הוא לא יוזם, הוא לא פועל, הוא לא עושה, הוא נפעל. ואדם כזה, נתן דוגמה מהעולם, המציאות, אדם שרגיל, רגיל כל הזמן, לחיות על סיוע של אנשים אחרים, כן? בסופו של דבר, לא עושה כלום על מנת להוציא את עצמו מהמצב שלו. הוא פשוט ממשיך ככה, כי הוא רגיל שיעזרו לו. אני מכיר את זה אולי מהעולם הכלכלי, יש ארגון שקוראים לו פעמונים, לא שעכשיו אני עושה פרסום. אבל מה המוטו שלהם? מה הרעיון המרכזי שלהם? הם לא עוזרים לך. סתם. קודם כל, תראה לנו הכנסות והוצאות. אחר כך בוא נראה מה מיותר, מה לא מיותר. את זה אתה מוריד ואת זה אתה מוריד ואת זה אתה מוסיף ואת זה אתה מוריד. עושה סדר. אתה צריך לעשות סדר. אחר כך, אחרי שכבר ברור מה סדר הפעולות, נו, אתה צריך את העזרה זמנית יכול להיות שיתנו לך או לא יתנו לך. אבל אתה פועל, אתה לא יכול לסמוך שמישהו יסגור לך את האוברדרפט שלך, שמישהו יוביל אותך לכלכלה בריאה. לא, זה אתה. רק אתה. כי אם האדם מתרגל חד ושלום לחיות על סיוע מבחוץ, הוא הופך לאט לאט להיות מה שנקרא נתמך סעד. רק עזרה מבחוץ. הוא לא יעשה כלום בשביל עצמו. האדם הזה הופך להיות קטן וקטן, לא רק במציאות, אלא גם בעיני עצמו. הוא כבר לא מחשיב את עצמו.
פנסיונר.
איך?
פנסיונר.
לא פנסיונר, יכול, אני ראיתי פנסיונרים, או, או, איזה דברים הם עושים. אבל הוא הופך, הוא מאבד את עצמו. אין לו בשביל מה לקום, אין לו בשביל מה ללכת, אין טעם לחייו. הוא רק מחכה לאיזה תאריך מסוים, או לשעה מסוימת שיבוא מה שהוא צריך. האדם הזה חסר חיים. זה מה שמלמד לנו הפרשה. אסור להיות כאלה. אנחנו אנשי עולם הבא. בשביל עולם הבא צריך לעבוד כאן. והעבודה צריכה להיות כל הזמן באופן שאני משפיע על המצב. אני לא יכול להיות מושפע. כן, לפעמים קבלים עזרה, נכון. יש מצב מסוים זמני. טוב, קח עזרה. אבל זהו, זה זמני. זה על מנת שתוכל לצאת מזה ותהיה גדול מעצמך. תוכל להיות משפיע. על מנת לסיים את הדברים, אני רוצה להכיר עוד דבר אחד. מדברי הרב זצ"ל על העניין הזה של יעקב נותר לבדו. אומר הרב זצ"ל, בספרו, עוד שנייה, בספרו מדבר שוב. שימו לב, אני קורא מדברי הרב. ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו. מה פירוש ויוותר יעקב לבדו, המילה לבדו? אנחנו מוצאים מקביל למילה לבדו בפסוק אחר, ונסגר השם לבדו. אף יעקב, ויוותר יעקב לבדו. כך אומר המדרש רבה בבראשית. אומר הרב, ההשוואה הזו בין יעקב שנשאר לבדו לבין ונשגב השם לבדו, מה המדרש עושה פה? את ההשוואה במילה גזירה שווה, מילה מילה. אומר הרב, כי לעתיד לבוא, כשיתבשם העולם, כלומר שהוא יהפוך להיות עולם מתוקן על פי השם, ויצרי לב האדם הזונים, כלומר שפונים אחרי הבלי המידות הרעות, כליל יחלופו, לא יהיו מידות רעות. אם כן, כל המטרות השכליות, מה שאמרנו, שכלול המדע, הרפואה, המוסר האנושי, שהציבו בני האדם להם בהשקפת השכל, המעורב עם כוחות חומר ותאוותיו, זה המוסר של בני האדם. המוסר של בני האדם מלווה ברגשות ותאוות של בני האדם. הם רוצים לצאת נגד שחיטה כזו או אחרת, זה בא מרגש, לא משכל. אז מתוך זה עושים מחקרים ובודקים, ואז מעורב הוא שכל עם רגש. או איסור לעשות ברית מילה לילד בן 8 ימים, תשמעו, לא שאלו אותו. אתה מטיל במום, קבוע, אי אפשר לתקן. תשאל אותו, אם הוא יגיד כן, בבקשה. מוסר, שאין מוסכת. ורגע של התינוק המסכן שבוכה בגיל 8, ולא יכול להגן על עצמו. זה מוסר הגוי. זה שכל שמעורב עם כוחות של תאווה, חומר. תתבטל נקלים, ויכירו הכל שאינם מובילות כלל אל תכלית השלמות. המוסר הזה לא מביא לשלמות, מוסר אמיתי עניינו מטרתו תכליתו להביא את האדם אל השלמות, אז רק התכלית שתישאר היא התכלית השכלית האמיתית. שימו לב, רק שכל שאינה מעורבת כלל בשום נטייה חומרית ותאווה המעברת את עין השכל והיושר. כלומר, אנחנו נגיע ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, המוסר שיהפוך להיות היסוד המוסרי של העולם הוא מוסר השם. כמו שאומר הפסוק, מוסר השם בני אל תשכח. זה מוסר נקי, ללא רגשות, כמו שהוא, באמת. וזה רצון השם יתברך האמיתי. לכן, על אותו היום נאמר, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. רק רצונו יתברך, שתכליתו היא הכרה האמיתית, ואינה מעורבת בשום נטייה של תאווה והבלי דמיון. אותו יעריצו ויקדישו. טוב, זה לעתיד יבוא. עכשיו בא לגבי יעקב, ויוותר יעקב לבדו. אומר הרב, כך יעקב, שנושא זו התכלית בעד כל העולם, ומשתדל להתקרב אליה, אנחנו כל יהודי ויהודי נושא על גביו אחריותו להיות באופן הזה שהמוסר שלו יהיה נקי עד כמה שאפשר מתאוות ורגשות, אל השכל, שכל אלוהי, כפי שמופיע בתורה, זה המוסר האלוהי. ויוותר יעקב לבדו, לבדו יישאר, באחרית הימים עובד השם יתברך. ומה עד אז? הוא מצפה לאורו שיתגלה עליו, אחרי אשר כל העמים יפתחו איש בחוכמת מעשי ידיו, והמצאותיו, ומטרות שימציא בשכלו, המעורב עם כל נטיות ודמיונות חומריים, שאינם כלל לפי תכלית הרצון העליון, שהיא, מה הרצון העליון? ההשלמה האנושית האמיתית. יעקב אבינו שעומד שם, חוזר ויוותר יעקב לבדו, מכניס את עצמו למקום סכנה, כמו שאומרת הגמרא בשבת. ייתכן. אבל מה היעד שלו? היעד שלו להביא את העולם הזה להבנה ותובנה שהאדם צריך להיות לבדו במוסר, בהנהגות, בתפיסת העולם, ללא מעורבות של רגשות ותאוות חומריות, אלא שכל אלוהי לבד. לכן בא המדרש ומשווה בין המילה ויוותר יעקב לבדו לבין ונשגב השם לבדו ביום ההוא. אם כן, אנחנו בפרשה שלנו, מה תפקידנו אם כך? מה ענייננו, מה אנחנו יכולים ללמוד מפרשת השבוע שלנו לחיי היום יום? נו נו, אז אנחנו בזה לפחות חלק, כן, השמיע קהילות קוראים השבת בהפטרה את עובדיה. עובדיה. שבי עובדיה מסיים בפסוק, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסיו, והייתה לה השם המלוכה. אנחנו צריכים להכין את ארמון המלוכה. ארמון המלוכה של הקדוש ברוך הוא זה כל יהודי ויהודי. אחד ואחד צריך להשתדל, להתקדם, להיות פועל ולא נפעל. לא לחכות שהמשיח יעשה את העבודה, אלא שהמשיח יבוא יעשה את הפיניש. אנחנו צריכים כל אחד ואחד לעבוד על מוסריותו, על כללי המוסר שלו, שיהיו עד כמה שאפשר נקיים מרגשות חומריים, מתאוות יצרים. ממילא כך נזכה בעזרת השם, אם ירצה השם, להיות חלק מאותו יום גדול ונורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, ובא לציון גואל במהרה בימינו, אמן ואמן.
מה זה נסגר?